סייעתא דשמיא, שבת נקרא פרשת שלח לך. וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. שלח לך. שני עניינים חשובים פותחים ומסיימים את הפרשה. העניין הראשון שפותח את הפרשה הוא העניין המפורסם המכונה פרשת המרגלים, למרות שכזכור לא נזכרת השורש רגל, לא נזכר בכלל בפרשה אף לא פעם אחת. והפרשה מסיימת במצוות ציצית, כמו שאומרת התורה הקדושה, ויאמר מהמפטיר, ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ומתה עליהם, ועשו להם ציצית על כפי בגדיהם בדורותם, ונתנו על ציצית הכנף כפיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, ולא תטרו אחרי לבבכם וחיי עיניכם שאתם זונים אחריהם. אז זהו, אז זה שני עניינים שהם, אחד מהם פותר והשני מסיים את הפרשה. באמצע יש לנו דברים חשובים נוספים, פרשת המקושש, יש לנו את הפרשת חלה, צוות הפרשת חלה באמצע, כן, ודברים חשובים נוספים, הסיפור המעפילים, כמו שרצו להקדים את הזמן וכו'. אבל יש לנו בכלל בעניין פרשת המרגלים, ולפני שנראה מה הקשר בין החלק הפותח והמסיים את בין החלק המסיים את הפרשה, יש לנו בכלל כמה תמיות לגבי נושא, כל נושא המרגלים. חלקם עמדנו עליהם שנים קודמות, לא נחזור על הדברים, כן? מי שולח לרגל, הוא שולח כל הכיתה לטיול שנתי, כן? 12 איש. אתה רוצה לרגל, שלח אחד, שלח שניים, מה אתה שולח את כל הכיתה לזה טיול שנתי? ואם אתה כבר שולח לרגל, אז תשלח סיירת מטכ"ל, שלח את הגיבורים, את החזקים, את הצעירים, את אלה שיודעים להסתוות, לזחול, לנוע במהירות, מה אתה שולח חבורה של זקנים, כן? נשיאי השבטים. וכן אז זו הדרך תמיות רבות שונות ומשונות, וכמובן יש לנו את רש"י שמרגיש בשאלה מדוע נסמכה פרשה הזו לעניין המסיים את הפרשה הקודמת, פרשת בעלותך, והוא העניין של מרים הנביאה בלשון הרע כביכול שהיא עושה על אחיה. ורש"י הקדוש שואל מיד בפתח הפרשה, למה נסמכה, מביא את דברי המדרש רבה, למה נסמכה פרשת מרגלים פרשת מרים? לפי שלקתה על עסקי דיבה שדיברה באחיה, והורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. רק על זה אפשר לשאול כמה שאלות חזקות מאוד. היא דיברה על אחיה, איזה מוסר צריך לקחת? אתם מדברים על עצים ואבנים, מה הקשר? אני מבין שלא מדברים לשון הרע על אדם, אבל אם אני צריך ללמוד מוסר, אז אני שומע שהיא אמרה לשון הרע על אדם, היא לקטה בצרעת, דבר נורא והיום, אני לא עושה את הלשון הרע על אדם. איך מזה אתה לומד לשון הרע על עצים ואבנים, על ארץ? מה העניין בזה? ועוד תמיות רבות שונות ומשונות. רק שאחד הדברים החשובים זה תמיה שלא עולה פה, תמיה שלא עולה פה, והיא השאלה, גם שאנחנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אנחנו יודעים שהתורה היא לא ספר היסטוריה, לכן היא לא בהכרח מביאה את הדברים בסדר הכרונולוגי כמו שהם התרחשו או הראו באמת, אלא היא מסמיכה פרשיות לפעמים. אז התמיהה באמת אולי ראשונית ביחס לשאלה הזו, זה אנחנו יודעים שמעשה קורח ועדתו הוא התרחש לפני המעשה של המרגלים. בפרשיות אנחנו קודם קודם פרשת שלח לך, קוראים בעלותך, שלח לך, נכון? ורק אחר כך קורח. אבל מצד האמת, פרשת קורח התרחשה לפני סיפור המרגלים. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה מהטעם הפשוט שמרים הנביאה, האירוע שלה, מה שהיא לקטה על הדיבה שהיא עשתה עם משה, על משה, מה שהיא יוצאה עם דיבה על משה, זה היה כשהם היו בחצרות, מקום שנקרא חצרות. במסעות הם היו במקום שנקרא חצרות. מתי הם הגיעו לחצרות? זה היה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים, בכ"ב סיוון, נכון? עכשיו היא לקטה, נתרפאה ועשתה שבעה נקיים, נכון? עושה שבעה נקיים אחרי שרה, היא נטהרה שבעה נקיים. אז היא, מתי הסתיימו השבעה נקיים שלהם? שלה, זה ימי ההסגר שלה, מתי הם הסתיימו? הסתיימו לכאורה בכ"ט בסיוון, נכון? שאז בתוך שבעת הימי ההסגר שלה, מה היה? היה פרשת קורח. כל הסיפור של קורח ועדתו היו בתוך שבעת ימי ההסגר של מרים. ופרשת המרגלים מתי התחילה?
40 יום לפני.
נכון? התחילה בכ"ט סיוון. בדיוק 40 יום לפני התחילה בכ"ט סיוון. זאת אומרת בסוף ימי ההסגר שלה. אז זה הלך ככה. מרים אומר דיבה, נכנסת להסגר שבעה ימים, בתוך ימי ההסגר פרשת קורח, סוף ימי ההסגר פרשת המרגלים. אבל פה התורה מזכירה את פרשת המרגלים לפני פרשת קורח. אוקיי, אנחנו מבינים את השאלה, אבל כן, רק ששואל למה נסמכה פרשת המרגלים להוצאת הדיבה של מרים. הלא באמצע היה את פרשת קורח, למה קורח?
קורח לא היה דיבה, קורח היה מחלוקת, משהו אחר.
אוקיי, בסדר, יכול להיות. אז אתה נשאר על הפן הרעיוני. אתה אומר, הפן הרעיוני הוא שמדובר בדיבה. טוב. אני רק מזכיר, בסייעתא דשמיא, אני חושב שאמרתי את זה כבר פעם, וצריך להשגיח בזה, שכל פרשיות ספר במדבר עוסקים בסופו של דבר העניין שלהם, העניין, בהגיעה שלהם, יש להם עוד עניינים, אבל העניין בהגיעה זה מדבר לשון מדבר. הכל עניינים שקשורים ללשון. לשון הרע, דיבה, דיבור פורה, לדבר אל ה... אנחנו עוד נראה את זה, כן? בפרשיות הבאות, מדבר אל הסלע, מוציא מים מן הסלע, עלו בהרענו לה, עלו בהרענו לה, הכל, 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 הכל עניינים שקשורים לדיבור. בכל אופן, אומרת הפרשה, ואנחנו תוך כדי תנועה בסייעתא דשמיא, אני מקווה שנצליח לענות על כל השאלות, לא כל השאלות שאלינו, אבל כל השאלות שהתעוררו. אז רש"י הקדוש אומר, שלח לך, הוא מביא דברי הגמרא בסוטה, סוטה ל"ד, לדעתך. מה זה שלח לך? לדעתך. אני איני מצווה לך. אם תרצה, שלח. כפי שבאו ישראל ואמרו, נשלחה אנשים לפנינו, כמו שנאמר, תקרבו אליי כולכם, ומשה נמלך בשכינה, אמר, אני אמרתי להם שהיא טובה, שנאמר, עלה אתכם מעוני מצרים וגומר, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות, בדברי המרגלים, למען לא ירשוע. כן, אז יש שאלה, מה פירוש, מה פתאום עם ישראל מבקש לשלוח מרגלים, אחרי שהקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם ארץ זבת חלב ודבש, מה יש לכם לבדוק את הקדוש ברוך הוא? מתעוררת שאלה, אני אתן לכם כבר מקום לטעות. אם אתה כבר מעלה שאלה, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אתה מעלה שאלה על הטוב, קח הזדמנות לטעות. יש לך הזדמנות לטעות. זה המקרה, כן? הייתה כנראה איזושהי, התעוררה כנראה איזושהי דילמה אצל הנשיאים, אצל עם ישראל, שעוררה אותם לתהות ב-A על דברי השם, ובסופו של דבר זה מה שגרם להם לטעות בעין אחר דברי השם. זה מה שעושה את המרגלים. זה מה שעושה את המרגלים טועים ומטעים. התהייה ב-A על דברי השם. עכשיו, איזה אבא אמינה מתעוררת אצל אנשים, נשיאי השבטים, אצל עם ישראל, עם קדושים, דור היוצאים ממצרים, נאמר עליו שהם כולם היו צדיקים, עד כדי כך שלא ראתה שפחה לים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי במעשה מרכבה. כן, צדיקים. אז מה היה להם לתהות ב-A לשאול על דברי השם? למה הם צריכים בכלל לשלוח מרגלים? מה הייתה הדילמה שעמדה בפניהם, שהם חשבו שאולי המרגלים או הבדיקה הזו תוכל לתת להם תשובה? איזה שאלה התעוררה אצלהם? שלשלוח מרגלים זה התשובה לשאלה. הלו ברור, לכאורה ככה מובן, גם מהאופן שבו הגמרא עוסקת בזה, אבל גם מלשון רש"י, שהייתה להם תהייה כנראה מוצדקת, לכאורה לפחות. כן? משהו עורר אותם לעשות את הפעולה הזאת. אז כדי להבין את הנקודה הזאת, אנחנו צריכים להבין שההנהגה במדבר, הנהגת עם ישראל במדבר, הייתה הנהגה ניסית לחלוטין. הכל בדרך נס. ענני כבוד, חופפים עליהם מכל כיוון, שמלתך לא בלטה, רגלך לא בצקע, כן, הכל, הכל, אין, לא חולים. אתה נע בתוך העננים, העננים מיישרים לך, והיה יעקב למישור, מיישרים לך את הדרך, כן? המן מאכל אבירים, לחם הנבלע באיברים, המים מבארה של מרים, כמו שמביא במדרש, שהמים האלה היו מכניסים את כל הלימוד של דברי התורה, מטמיעים אותה, את הלימוד הזה בתוך האיברים, עד שאדם היה מחש בחוש, היה מרגיש בתוך האיברים דברי התורה. האיברים היו רצים לקיים מצוות, האיברים מעצמם, הידיים לתת צדקה, הרגליים ללכת לבית המדרש, הכל היה קורה מעצמו. מים מבארה של מרים, הסלב, במשך 30 יום כל עם ישראל אוכל בשר, הנהגות נסיעות לחלוטין, הכל נעשה בדרך נס. שמלתך לא בלטה, מגועצת, הבגדים מגועצים, הכל מתכבס מעצמו באיזה מין סוג של ניקוי יבש כזה, כן? תוך כדי, אתה לא צריך להוריד את הבגדים, אבל זה הדבר היפה, אתה אפילו לא מוריד את הבגדים מעליך, זה תוך כדי תנועה, אתה הולך, ובמקום שהשמלה תתבלה או תתלכלך, או זה הפוך, היא מתנקה, היא מתכבסת, היא מתגייצת וכיוצא באלה. הם יודעים שהם מגיעים לארץ ישראל, ההנהגה לכאורה היא טבעית, צריך לזרוע, צריך לחרוש, צריך לזרוע, צריך דיני קניין, צריך להסתחר, צריך לעשות מסע ומתן. במדבר אתה לא צריך קניינים, אין קניינים במדבר. למה? הקניין מתחיל מזה שאדם צריך לאכול. אדם צריך לאכול, אז אני תן לי תרנגולת, תגדל את התרנגולות, תן לי תרנגולת, תקבל ממני חלב, תן לי חיטה, תקבל ממני תירס, תן לי זה, תן סחר, מתחיל סחר, כי אני צריך לאכול. אבל אם אני לא צריך לאכול, כי אני מקבל את האוכל מלמעלה, אז אין לי, בשביל מה לדאוג? בשביל מה לי להתחיל מסחר בכלל? אין צורך בזה. אין לי צורך בזה. אז אני ממילא חי בדועלה של תורה. וממי אני לומד תורה? ממשה רבנו עליו השלום. מאדון, מאבי כל הנביאים. שר התורה, משה רבנו, אני לומד תורה. אני אבוא לארץ ישראל, אני צריך להתחיל לעשות מסחר, כי אני צריך לאכול. שם זה גדרים טבעיים, אני צריך לחרוש, אני צריך לזרוע, אני צריך לקצור, אני צריך לתרוח, אני צריך לשמור על הגבול שלי, לא לפלוש לחלקה של השכן, צריך לשמור שהשכן לא יפלוש לחלקה שלי. מתחילים דיני בר מצרה, דיני שכנים, כן, מציאות, כך, אחרת, יש רכוש, מתחיל, כן, המקנה שלך בעל השדה שלי, אני הזקתי לך, אתה הזקת לי, מתחילה באמת מתחיל להתנהל מה שאנחנו כולנו מכירים מההוויה הנוכחית. יש עולם שלם, מציאות שלמה של בעיות, שנוצרת מזה שאדם חי לא במציאות ניסית, אלא באיזה מין הנהגה טבעית לחלוטין, ועכשיו אתה צריך להתעלות מעל הטבע ולנהל אורח חיים שהוא על פי תורה ומצוות. לא פשוט. לא... לכאורה מסקנת הנשיאים הייתה צריכה להיות נשאר במדבר, לא צריך לשלוח ברגלים. לא צריך לשלוח בכלל מרגלים. בוא נשאר במדבר, למה להיכנס לארץ ישראל? מה רע לך? מה רע לך שטוב לך? אתה נמצא במציאות שיש לך הכל. תחשבו רק על זה, אנחנו לא מסוגלים לדמיין את זה אפילו. יש לך הכל. מה אתה צריך? לבוש יש לך, אוכל יש לך, לא מתבלה, לא נשבר, לא מתקלקל, השעונים, הכל עובד, הכל טיפ טופ. המסגרת של המשקפיים נשארת שלמה, הכל בסדר. אין שום דבר שיכול להכיר את האווירה. אז בשביל מה להיכנס לארץ ישראל? נכון? אבל אנחנו רואים שהם בכל זאת מתעניינים בכניסה לארץ ישראל. אז מה הצד השני של המטבע הזה, שגורם לשאלה בכלל למה הם שלחו? וזה עד כדי כך קצת חזק שהם החליטו בסוף לשלוח מרגלים. נגד, הקדוש ברוך הוא אמר, הארץ טובה, כי טובה הארץ, הארץ טובה. ארץ זבת חלב ודבש. והם בכל זאת שולחים מרגלים. מה גרם להם? מה היה כל כך חזק בדבר הזה שגרם להם? איפה הייתה הנקודה הזו שהיא זו שגרמה להם לשלוח מרגלים? אז חז"ל מביאים שבצד זה שבהנהגה במדבר הייתה הנהגה שהיא לגמרי לגמרי ניסית, לגמרי לגמרי רוחנית, לגמרי לגמרי גבוהה, הנהגה הזו הייתה הנהגה בלתי נסבלת. הנהגה הזו דרשה יושר מוחלט, קיצוני, בהנהגת עיקוב הדין את ההר. זו הייתה הנהגה במדבר, הנהגה שהיא כל כולה ניסית, שהקדוש ברוך הוא כל רגע ורגע נוגע באדם, שהכל חופף עליך בהשגחה פרטית מופלאה, היא הנהגה מסתבר בלתי נסבלת. היא תובעת מאדם יושר מוחלט, היא תובעת מאדם, היא תובעת מאדם, היא דורשת ממנו להיות אמיתי תוכו כברו כל הזמן, ואם הוא לא תוכו כברו הוא נחשף לעיני כל מיד אמן. יותר גרוע ממנו, הוא פתאום רואים אותו זה שעומד בבית כנסת עם הפאות עד המותניים וסיר טוק וזה וזה, מתחיל ללכת. לאן אתה הולך בבוקר? אתם זוכרים רבנו לאן? לא, החלטתי קצת חמם את האיברים. רואים אותו, אומרים בטח, עכשיו כולם מבינים, פתח האוהל, לצדיקים ירד פתח האוהל. הוא מתחיל ללכת, רואים אותו יוצא מהמחנה. רבנו לאן? לא יודע, מה אומר לי? תעשה סיבוב מסביב למחנה, למה אתה הולך דוך? רחוק. אין מן, הוא צריך למצוא את המן שלו והוא לא מוצא מן. והוא הולך והולך והולך, רק מהבושה אפשר למות. זה זה שעל העמוד עושה ככה וככה, והוא כולו אש, אש ולהבה. ויום קודם עמד והטיף לכל העם מוסר, ולמחרת בבוקר מתחיל צעדה. השם ירחם ויציל. אדם לא יכול, אדם לא יכול לחיות בצורות הזו. עד כדי כך זה קשה שהם מחליטים בסופו של דבר להעמיד במבחן את הטוב שבחיים של נס. בואו נבדוק מה הולך בארץ ישראל, כי להישאר במדבר זה נכון, זה כל הצרכים מסופקים, תורה שמימית, גן עדן עלי אדמות, אבל זה תובע ממך להיות מלאך, וזה לאדם קשה מאוד להיות מלאך, קשה מאוד להיות מלאך. אין מקום לטעות, כשאין מקום לטעות זה כנראה מעל כוח האנוש לסבול את הדבר הזה. והם מחליטים לשלוח אמן. בכלל צריך להבין, לשלוח מרגלים, כן, אבל אמן צריך להבין אותו, אמן אפשר לדבר עליו המון, אבל אמן הוא קודם כל מייחלה דמאמנותה, מאכל האמונה. אמונה, ראיתי אצל המגיד מזלוטשוב על הפרשה, הוא אומר אמונה זה שני ביטויים, זה שני מובנים. אמונה זה דבר אחד, זה שאדם מאמין, אמונה מלשון מאמין, אני מאמין. ויש אמונה מלשון גדל, אני מגדל, אני מאמין, אני מגדל, אני גודל או מגדל, כמו ויהי אומן את הדסה, שמרדכי גידל את הדסה, ויהי אומן את הדסה, כך אומר המגיד מזלוטשוב על הפרשה. אז אומן זה גם מלשון מגדל. המן מצד אחד היה מאכל האמונה, קיבל אותו מי שהאמין, זה גם לא דבר פשוט, זה מבחן באמונה כל יום. אתה אוסף למחר מן, או אתה מאמין באמונה שלמה שמחר בבוקר תמצא את המן בפתח האוהל עוד פעם. כן? רק בלו יצויר לימינו, זה אתה הולך לישון מקרה ריק, ואלוהים גדול עד מחר, או אתה מכניס משהו למקרה שיהיה למחר, בשביל החלב של הבוקר. חלב בשביל הקפה של הבוקר, שם קצת, טיפה. עשיר, או ריק, אין, לא צריך מקרר, לא צריך מקרר. מי יכול ללכת לישון ככה? מי יכול ללכת לישון במחשבה שלו אין כלום במקרר? במדבר לא הייתה ברירה, לא הייתה ברירה. אבל לכאורה, אני אומר בלכאורה, היו יכולים לאסוף איזה מזון, לאסוף איזה משהו, בסדר, לא לקרר, אבל לאסוף אותו, אין לאסוף. אז מתקלקל. אז הנה חינמי, זה מבחן באמונה כל הזמן. המן בוחן את האמונה שלך. אבל המבחן הזה באמונה הוא כל הזמן, כמו אמונה במובן השני, הוא כל הזמן מגדל את האדם. הוא כל הזמן מגדל את האדם. אדם שעובר מבחן באמונה, כן, אברהם אבינו נקרא הגדול שבענקים. לא רק כי גדול זה חסד, אלא כי הוא נבחן, הוא עבר 10 ניסיונות של אמונה. 10 ניסיונות, נכון? תקנו אותי. 10 ניסיונות של אמונה הוא עבר. ובכולם הוא עמד, עד ניסיון היחידה, הניסיון הקשה מכולם, כן? הוא עמד בכולם, אז הוא התגדל, שלב אחרי שלב. תמיד שאנחנו מדברים במבנה של 10, אנחנו מדברים על מבנה של 10 הספירות. אז הוא עלה, הוא עלה ממלכות, והתעלה עד כתר האמונה. עד המקום הכי גבוה שאדם יכול להגיע אליו באמונה. הוא מתגדל, נהיה גדול שבענקים. גדול שבענקים, זה נאמר על אברהם אבינו. בכל אופן, כאשר עם ישראל מבין שהוא צריך לחיות בהנהגות נסיעות כל הזמן, אז מתעוררת השאלה הזו, והם שולחים את המרגלים. משה רבנו שולח אותם, וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל אמה. ראשי בני ישראל אמה, אנחנו יודעים שלעם ישראל, כמו לכל גוף, עם ישראל, כל כנסת ישראל משולה לגוף, דיברנו על זה בשבת בתומר דבורה, שאדם ראשון, ממנו התפרדו כל הנשמות, ואם אנחנו מתייחסים לעצמנו, ונדבר על זה ברחבה בלי נדבר בשבת הבאה בתומר דבורה, בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אנחנו מכוונים לכלול את נשמותינו בנשמת אדם הראשון, לחזור להיות האחד ההוא של נשמה אחת, ואז כולנו ערבים זה לזה, כמו כל אחד הוא איבר כחלק מן הגוף, ועל כל ההשלכות שאתם יכולים לחשוב על זה, כשאתה באמת מרגיש, מאמין, חי את העובדה שאתה רק חלק מגוף אחד. אז ברור שאם אנחנו חלק מגוף אחד, וגוף יש לו רק ראש אחד, אז לעם ישראל צריך להיות ראש אחד. ואילו הכתוב פה אומר, כולם אנשים ראשי בני ישראל. ראשי זה לשון רבים, ראשי בני ישראל למה. אנחנו יודעים שרבי, בכלל רבי, ריש בית יו, זה ראש בני ישראל. נכון? כמו שהנוטריקון הידוע בחב"ד. רבי זה ראש בני ישראל. ראש בני ישראל, נוטריקון, רבי. מה קורה כשיש כמה ראשים?
הטבעת העונייה.
כן, אז אנחנו מכירים את הסיפור, המופלא בריבל, רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי, הוא רצה להיפגש עם אליהו הנביא זיכרונו לברכה, והוא התפלל לפני הקדוש ברוך הוא, עמד בתפילה, שפך צקון לחש, עשה את כל מה שצריך לעשות, כל התארות הרצויות, ונגלה לו אליהו הנביא. שואל אותו אליהו הנביא, מה אתה מטריח אותי הנה? מה כבודו רוצה? אולי אני רוצה להתלוות אליך, אני רוצה לראות את ההנהגות שלך בעולם. כך אומר ריבה לאליהו הנביא, אני רוצה לראות את ההנהגות שלך בעולם. דבר גדול, להתלוות לאליהו הנביא זה דבר גדול. אליהו הנביא זה לא דבר פשוט. אמר לו אליהו הנביא, בוא תחסוך מעצמך את הסבל. להסתובב איתי זה סבל, אני עושה דברים שונים. אתה לא תבין, ויש לי תנאי חד-חד ערכי, אתה לא שואל שאלות. וכשלא נותנים לך לשאול שאלות על דברים שהם תמוהים, זה סבל גדול מאוד. צריך לסבול בשביל מה לך, אל תתחיל איתי, תשאר בבית, לך לבית המדרש, תלמד תורה. מה רע לך? למה אתה צריך עכשיו להכניס לחיים שלך דברים, דילמות קשות? אמר לו, לא, אני חייב לראות את ההנהגות של אליהו הנביא, אני חייב ללמוד וכו'. אמר לו, בוא, תנאי, אתה לא שואל שאלות. מגיעים לאיזה בית של עני לעת ערב, הם הולכים בדרך מאליהו הנביא. אליהו הנביא הוא טעיה, כן, הרבה פעמים הוא נגלה כערבי, הם הולכים בדרך. הערבים, העניין שלהם זה שהם הולכים בדרך. הולכי דרכים. אז עכשיו הם הולכים, מגיעים לעת ערב, צריכים לישון. מה הם פוגשים? פוגשים איזה בית, בית של איזה עני, הוא ואשתו. שני עניים נרודים, בקתה, זה אפילו לא בית, כן, זה בית זה... זה הרבה בשביל הבקתה הזו שהייתה שם, איזה צריף קטן, רעוע, מטלינפול, דל דלות. כל הרכוש שיש לשני הזקנים האלה, לאיש והאישה הזו, זה פרה. והפרה הזו, הם לוקחים את החלב, עושים לחלב הזה קצת גבינה, יש להם קצת מחייה, קצת מסתחרים עם זה, זה החיים שלהם, הפרה הזו. והם רואים שבאים שני אורחים, הזקן והזקנה, יוצאים מגדרם לארח את אליהו הנביא וריבל, בכבוד מלאכים. הם מפנים את המיטה שלהם, שמים מצעים, את המיטות שלהם, שמים מצעים, נותנים לאליהו הנביא ולאורח לישון על המצעים הענקיים והטובים, בעצמם ישנים על הרצפה, האיש והאישה. פותחים שולחן במעט מה שיש להם, מכלים את כל מה שיש להם בבית, ומכינים, האישה מכינה ארוחה טובה וכו' וכו'. יפה. באמצע, באמצע הלילה, חצות הלילה, אליהו הנביא מתעורר, ריבל מסתכל, רואה אליהו הנביא קם. קם יוצא אחריו. אליהו הנביא, בלי להתבלבל, ניגש לרפת, נותן מכה לפרה, הורג אותה. אז הוא אומר לו, מה זה? ריבל משתגע. רבי יהושע בן לוי אומר לו, רבינו, שודד בערים לא עושה את הדבר. אם זה לא היה לשון, אם לא היה לשון המדרש, לא הייתי אומר את זה. כך הוא אומר לו. שודד בערים לא עושה את המעשה הזה. כך אומר ריבל לאליהו הנביא. זה הכניס אותם, הזקן והזקנה הזה, עשו לו, קיימו בנו הכנסת אורחים, אין למעלה מנה, זה לא עשיר שנותן לך ביד רחבה, זה מי שאין לו נותן את כל מה שיש לו. איך איבדו אותנו, איזה יופי, אתה הורג להם את הפרה, זה מקור המחיה שלהם. תגיד לה, אליהו הנביא אמר, אמרתי לך תלך הביתה. לא אמרתי לך תלך הביתה. אתה, אמרנו לא שואל שאלות, אתה עוד לא עשיתי שום דבר, התחלת כבר שאלות. אמר לו, טוב, לא שואל אותך שאלות. המשיכו ללכת. המשיכו ללכת, אמר לו אליהו הנביא, תשמע, הזדמנות אחרונה, לך הביתה. כי אם אתה שואל אותי עוד פעם שאלה אחת, אנחנו את המסע המשותף סיימנו. באו בלילה השני, הגיעו לבית של איזה עשיר. איזה עשיר גדול, העשיר הזה, דופקים בדלת, עשיר שולח את אחד המשרתים הנחותים שלו, הולך תראה מי זה מפריע. המשרת רואה שני אנשים שנראים כעוברי דרכים, אמרו להם, מה אתם צריכים פה? אמרו לו, תשמע, אנחנו בדרך, אין איפה ללין, ירד החושך, אולי אפשר למצוא פה מקום ללין. אמר להם, אין בעיה, אין שום בעיה, אתם רואים שם ליד הערובה, יש שם איזה מטבן קטן, אתם רואים לישון שם על הקש, אפשר לקבל משהו לשתות, אומר, אתם יכולים ללכת לשאוב מים מהבאר, שאלה אותם לשאוב מים מהבאר, יש משהו לאכול, אומר, אתם יכולים להיכנס למטבח, נשארו שאריות של תפוחי אדמה, אומר, תיקחו מה שיש שם על שאריות, ובקיצור, באמצע הלילה, אליהו הנביא מתעורר, נדודי שינה, קם, ריבל קם אחריו, רואה אליהו הנביא לוקח איזה חבל, איזה עמת מידה, שהיה בחבל, מודד ככה, עושה כמה מדידות, אוקוס פוקוס, מקים לעשיר הזה איזה ארמון, פלא פלאות, פלא פלאות. מה זה יכול להיות? אבל הוא הצליח לא לשאול שאלות. לא לשאול שאלות, הוא לא שואל שאלות. הולכים, מתקדמים. מתקדמים, מגיעים למקום שכולם היו עשירים. כולם היו עשירים, כולם זה מגיעים לבית כנסת הזה, רואים שם אנשים גבירים, יושבים כולם על המזרח, כולם גבירים, כולם משרתים, וזה וזה וזה. אליהו וריבל נכנסים, מושיבים אותם באיזה מקום, אליהו הנביא מברך אותם, יהי רצון שכולכם תהיו ראשים גדולים. הולכים למחרת, מגיעים איזה בית כנסת קטן, איך שרואים את ריבל ואליהו הנביא, קמים לכבודם, מכבדים אותם, לא יודעים שזה הם, אבל הגיעו אורחים, מפנים להם מקום, מכינים להם כוס תה, משיבים אותם בנחת ובהרחבה, שואלים לשלומם, איפה אתם תהיו, איפה זה. אליהו הנביא מאחל להם, יהי רצון שיהיה לכם ראש אחד. ריבל כבר זה, הוא לא יכול להיות. עד כאן. עד כאן. איפה שעושים לך טוב, אתה פוגע. איפה שנותנים לך יחס משפיל, אתה מברך? אמר לו אליהו הנביא, אתה רואה, לא הבנת כלום. לא הבנת כלום. היינו אצל העני ואשתו, כיבדו אותי כבוד גדול. ראיתי כמה העני הזה אוהב את אשתו, איזה זוגיות נפלאה יש להם. וראיתי שנגזרה גזרה על האישה, שהיא צריכה ללכת מן העולם. עמדתי מיד, ועשיתי את הפרה כפרה עליה. עשיתי את הפרה כפרה עליה. בזכות זה שהפרה מתה, האישה חיה. מה דעתך? אם הייתי שואל אותם, אם הם מעדיפים שהאישה תחיה או הפרה תחיה, מה הם היו אומרים? אמרו, ודאי, שהאישה תחיה. הלו, ראית, הבנת. עכשיו הלכנו אל העשיר הזה. העשיר הזה באמת קיבל אותנו בצורה משפילה ביותר. לא מתנהגים ככה. רק למחרת העשיר הזה רצה להתחיל לבנות את הארמון שלו. אם היה חופר את היסודות במקום שהוא רוצה לבנות את הארמון, היה מוצא שם את האוצר של קורח. של קורח. היה נעשה עשיר מופלג. מה עשיתי? הקמתי לו ארמון, מנעתי ממנו לחפור, לא המצא את האוצר הזה. בית כנסת של עשירים, אמרתי שכולם יהיו ראשים, זה מבטיח קטטה, זה מבטיח שיהיה ביניהם ריבים. כל אחד חושב שהוא הראש, כל אחד זה, יהיה כיתות, יהיה מחלוקות, יהיה ביניהם קטטה. אלה שציוויתי עליהם ראש אחד, כשיש ראש אחד, יש שלום, הראש הזה מוביל קדימה, הראש הזה הוא חושב מחשבות נכונות עבור הציבור כולו, אין קטטה, יש שלום, יש אהבה, יש אחווה ורעות, כן? אז כאשר אנחנו רואים שכולם מנהיגים, ראשי בני ישראל, למה? ודאי שזה לא לטובת, לא לטובת העניין, כן? נשלחים ראשים, הם נשלחים. שרבנו הוא ראש, הם נשלחים ראשים. למה הם נשלחים? וזה פה אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים את העניין. הם נשלחים.
מה
יחד נשאר לך שאלה? כיוון שאני לא אליהו הנביא ואתה לא ריבל, אפשר.
חייב, אני לא רוצה. כשעם ישראל עשה את העגל, על דעת עצמו הלך והוציא את הערב רב. אמרנו, אבל לא מוכל תוציא את הערב רב, אתה יהיה בלגן. לכן כשהיה את העגל, אמר לו, העם שלך קטה. אמרנו, בגלל העם שלי, זה לא העם שלך. ראה שאני יהיה בלגן. עכשיו בפרשה הזאת אתה אומר, שלח לך, תרצה תשלח, לא תרצה לא תשלח. הוא לא למד. מה
הסיפור ההוא?
מה אין פה ללמוד? זה משה רבנו, זה לא אני.
שמה? ללמוד שמה?
שהנה הוא לקח את
הערב רע, וכתוצאה
מזה
נהיה עגל. מה שאתה מציע זה קרה. מה שאתה מציע שלא היו משלחים המרגלים, ואז מה? ואז היו נשארים במדבר, או אז...
לא. אלא? אין, אשלח לך, אתה רוצה תשלח, אתה לא רוצה אל תשלח, אז זה תלוי במשה רבנו.
עכשיו נפתח סוגריים, כי זה לא הנושא, אבל אני רק אגיד לך כמה. הלו, הם היו, השאלה, הדילמה כמו שהצגנו אותה הייתה בין לשלוח במדבר לבין להיכנס לארץ ישראל. עם ישראל יכול היה לומר לכאורה, אנחנו לא נכנסים לארץ ישראל. זו הייתה הדילמה. או להגיד, אנחנו הולכים לבדוק את ארץ ישראל, לא נכנסים לארץ ישראל, נשארים במדבר. או להגיד, אנחנו הולכים לבדוק את ארץ ישראל על אפו ועל חמתו של משה רבינו. על אפו ועל חמתו.
זאת אומרת, הוא היה ראש.
רגע. לא, זה שהוא היה ראש, הוא היה ראש, אבל העובדה שהם רוצים זה דרישה של העם. עכשיו, מה זה שלח לך? משה רבינו, ברגע שהם יוצאים מכוחו, אז הוא מעניק להם את הכוחות להתמודד עם השליחות. לשלוחו של אדם כמותו. אז הוא נותן להם עכשיו כוח של המשלח. הם הולכים מכוח המשלח. זה השלח לך. במובן הזה אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה תן מכוחך עליהם, או אל תיתן מכוחך עליהם. זה שלח לך. כמו בפרשה הקודמת, שברגע שמשה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ארגני הרוג, אז הקדוש ברוך הוא מיד אומר לו, אספנה לי 70 זקנים, ועכשיו אתה מאציל מרוחך עליהם. זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה עושה מעשה, לוקח אחריות, אתה משפיע מכוחך אל מי שאתה לקחת עליו אחריות, על המעשים שלו אחריות, אוקיי? אז אותו דבר פה, השלח לך הכוח של המשלח, זה מה שהקדוש ברוך הוא מאפשר לו להעניק לאותם מרגלים. באמת, ביחס לשניים מהם זה הצליח. Okay. כלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם לוקחים את הכוח של המשלח והולכים איתו עד הסוף, כמו שצריך. טוב, מסתגור סוגריים, בואו נחזור לעניין שלנו. למה הם נשלחו? אז אנחנו באמת אמרנו שלא נזכר פה שורש ריגול. ריגול לא נזכר פה. יש ריגול בספר דברים, פרשה אחת, זה נזכר פעם אחת. אבל פה אנחנו יודעים שהם נשלחו, הם נשלחו לתור את הארץ, נכון? לתור את ארץ כנען. כמו שכתוב, אלה שמות האנשים ששלח משה לתור את הארץ, ואת משה אלו יושב מנים וכו', וישלח אותה משה לתור את ארץ כנען. ועם סוגה של הוראות, לא ניכנס גם לשאלה הזו, מה זה בדיוק ההוראות, אולי תוך כדי, אם יצא, נבהר. אבל הוא שלח אותה, משלח אותה משה, לתור את ארץ כנען, נכון? זה מה ששלח. ובמסגרת ההוראות, יש הוראה אחת, שהיא כן חשובה, כי הוא אומר להם, וראיתם את הארץ מהי, ואת העם היושב עליה, חזק הוא הרפה, כן? יפה. וראיתם את הארץ מהי. זה שני הדברים שתי ההוראות המרכזיות בפרשת המרגלים שהם נשלחים לטור את הארץ, ודיברנו בהרחבה בשנים קודמות על ההבדל בין מרגל לבין תייר, כן? לא, הם לא נשלחו לרגל פה, הם נשלחו לטור את הארץ. לא ניכנס לזה עכשיו, לא נדבר בזה עוד פעם, ובזדמנות אחת בסייעת הגשמיה.
כמה זמן אחרי המן?
חודשים. זה לא שנים. זה הכל קורה בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. זה הכל, כל האירועים האלה שזה נשמע כאילו שזה, זה... התורה מספרת על השנה, על השנתיים הראשונות במדבר, ועל השנה האחרונה. לפני שהם נכנסים לארץ. כל ה-38 שנים באמצע, אנחנו לא יודעים כלום. יודעים את המסעות שלהם, אבל לא מעבר לזה. לא יודעים שום דבר. אז, בכל אופן, במה חטאו המרגלים? המרגלים חטאו בדיוק בשני הדברים האלה. כנגד מה שנאמר, וראיתם את הארץ, הם חוזרים ומשיבים, וגם ילידי הענק ראינו שם. ראינו, עניין של ראייה. וכנגד מה שנאמר להם, וישלח אותם משה לטור את הארץ, נאמר הארץ אשר עברנו בה, עברנו לטור אותה, ארץ אוכלת יושביה, לטור אותה. אז הם נשלחו לראות וראיתם ולטור את הארץ, והם חוזרים, הם אומרים, ראינו את הענקים, בני הענק, לידי הענק ראינו שם, וכנגד העניין של לטור, הם הארץ אשר עברנו בה לטור אותה, ארץ אוכלת יושביה. ראשי בני ישראל, הנשיאים, 12 איש, 12 אנשים, שון איש, אנשים בעלי חשיבות, טועים טעות מרה וחמורה. מדוע? משום שהם במדבר הייתה הנהגה שנקראת, בשפת הסוד זה נקרא הנהגה בעיבור. הדברים הם בעיבור, בעיבור זה בכיסוי, שכאשר האישה היא מעוברת, לכאורה, על פני הדברים, המצב של העובר הוא הכי טוב שיכול להיות במשך כל ה-120 שנה שהוא יהיה, הכי טוב. הוא נמצא במקום מוגן, מכוסה, חמים, טמפרטורה קבועה, צף, בלי צורך להפעיל שרירים בצורה יוצאת דופן, הכל שם באיזו תנועה כזו מאוד מאוד פלואידית, מרחפת כמו בחלל, לא צריך שרירים, לא צריך להתאמץ, הוא אוכל, גם אם האמא לא אוכלת, הוא אוכל את האמא, הוא אוכל, הוא שותה, הוא עושה כל מה שצריך, הוא ישן היטב, אף אחד לא מפריע לו, הוא יכול לישון, נעים, כל הרעשים מעומעמים, כל האורות החזקים מעומעמים, הכל נעשה בצורה הכי מגינה. אז העובר לכאורה במצב הטוב ביותר, אבל כולם, כמו אגב, כמו עם ישראל במדבר, עננים מסביב, הם בתוך העננים, נכון? בתוך העננים. אוכלים כמה שהם צריכים, מאכל אבירים בלי פליטה. גם העובר, אין ראי, אין לו יציאות. אין יציאות, כמו המן בדיוק. העננים עושים צל, מעמעמים את האור, החזק, נכון? העננים מגעצים, יש לך את כל החום לבושים, זו הכוונה ש... כי ענן חופף עליך, זה הכוונה שענן מווסת את הטמפרטורה. אתה לא מזיע, אתה בתוך ענן. לא יודעים, טמפרטורה קבועה. בדיוק כמו עובר. עם ישראל במדבר הוא בדיוק כמו עובר בבטן אמו. אלא, שלמרות שהמצב של העובר, לכאורה זה המצב הכי טוב שיכול להיות, זה לא התכלית שלו להישאר עובר. התכלית שלו זה להיוולד. התכלית שלו זה לצאת אל הפועל. לנחות בעולם מציאותי, לעבור מעולם לעולם, לכן נקרא עובר, כי הוא עובר מעולם לעולם. כפי שיכול להיות שאנחנו עכשיו כולנו עוברים, שהמטרה שלנו, התכלית שלנו זה בסוף לעבור לעוברים לעולם הבא, נכון? ואם אתה היית שואל את העובר בבטן אמו, אתה רוצה לצאת החוצה? הוא אומר, חד משמעית לא, עזובתי, לא רוצה. נאחז, הוא נאחז בחיים שלו ברחם, הוא נאחז עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך להפעיל עליו צירי לחץ, להוציא אותו בלחץ, הוא לא רוצה, אבל לוחצים אותו לצאת, הוא חייב לצאת. והלחץ הזה בסופו של דבר הוא כדי להביא אותו אל התכלית שלו, שזה להיוולד. אוקיי? וזה נכון, אגב, זה, שוב, זה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו פה. לו יצויר, שאנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו רחם קוסמית כזו, שיש לנו לאכול ויש לנו לשתות ויש לנו ויש לנו ויש לנו, אבל התכלית שלנו זה לעבור לעולם אחר, שבו אנחנו מגיעים לתכלית שלנו. זה מה שנקרא שהעולם הזה הוא פרוסדור, והעולם הבא, טרקלין. עדכן עצמך בפרוסדור, כדי שתבוא אל הטרקלין. כן? אז במציאות הזו. אבל כשמדובר בעם ישראל, זה בדיוק דבר דומה. עם ישראל במדבר, עטוף, מוגן, שמור. יש לו את כל מה שהוא צריך כמו עובר, אבל זה לא התכלית שלו. מה התכלית שלו? התכלית שלו זה לצאת החוצה. להגיע אל ארץ ישראל, להיוולד. ואז כשהוא נולד, הוא פועל, הוא מתעלה, הוא מתקדם, הוא מתפתח, הוא מפתח את הסביבה שלו. נכון, גם עובר. הוא בהתחלה יוצא מהבטן, הוא, כמה שנים הוא נכה כזה מבחינת היכולות שלו וכו', אבל מיד אחרי שהוא מגיע לגיל מסוים, אפילו גיל צעיר ביותר, הוא כבר יכול לפעול טוב בעולם. הוא כבר פה, איזו סביבה שלו, הוא כבר יוצר, הוא כבר עושה, הוא כבר משמח, הוא כבר משנה את העולם, הוא משנה את המציאות, הוא מתחיל לשנות את המציאות. עם ישראל בדיוק אותו דבר. עם ישראל יוצא מן המצב העוברי הזה אל התכלית שלו, הוא מתחיל לשנות את העולם. מאז עד היום. כאז כן אתה. כל השינויים המשמעותיים באנושות נעשו על ידי יהודים, כי הם המשנים האולטימטיביים. הם עוברים, הם כל הזמן צריכים להיות במעבר, הם כל הזמן צריכים להיות במציאות שמעובר הופכים לנולדים, מעובר נולדים, מעובר נולדים, נולדים, פועלים, עושים, עוברים שוב. בכל שלב יש מצב עוברי, כולל לפני הקמת המדינה היה מצב עוברי, והיו צירי לחץ. וכמו שכשאישה יולדת יש דמים, וזה דברים לא נעימים, וזה מצב מסוכן, גם אנחנו עברנו את זה. שואה. מצב של דם, מצב של לחץ, מצב של קושי, מצב של צעקות ובכי, וזה דבר נורא והיום. אבל אחרי כן נולד משהו. וכן על זו הדרך. אני מבין שיש בכף, כף סיוון, כף סיוון זה יום שהוא יום קשה. שיודע, מכיר את העניין הזה? כף סיוון, אנחנו הלילה י"ט, מחר בלילה כף סיוון. כף סיוון כתוב ככה: כף סיוון, ביום זה היו פרעות גדולות של נושאי הצלב השני בשנת 4,500, בקיצור לפני כ-500 ומשהו שנה, והראשונים ז"ל ייסדו קינות וסליחות ליום זה גם בשנת זה פעם אחת. אחרי כן, גם בשנת תח, פרעות תח, תח ותת, פרעות תח היו ביום זה, כף סיוון. פרעות גדולות מאוד ביהודי אוקראינה וסביבתה עד פולין על ידי הקוזאקים ימח שמם. וכתב על זה רבנו השח במגילת עיפה וזל, וזה לשונו: על כן קבעתי לעצמי ולדורותיי לבנים ולבני בנים יום צום ותענית ואבל ומספד וכינים, כינים לכוונה כינות, ביום כף לחודש סיוון, שבו ניתנה התורה, שבו נתנה תורה, או ניתנה התורה היקרה מפנינים, ואתה כרעוע פרעוע גויים רבים המונים המונים, יען כי יום זה הוא תחילת לגזרות ומחרובים וחולאים רעים ונאמנים, וגם כי בו הוכפלו הצרות וקלקולים מקולקלים מקלקולים שונים. ולו הצרות הוא מתכוון לפרעות שהיו לפניו על ידי, במסעות הצלב, לפני פרעות תח. כי גם גזירת תתקלה, זה הכוונה 4,931 שנה, אנחנו היום 5,770 שנה, 77, כן? הייתה ביום הזה, ביום ההוא, באותם הזמנים. וגם כי יום זה, היום הזה, יום כף בסיוון, אף פעם לא ייפול בשבת, כמו י' טבת, אף פעם לא נופל בשבת. זה ימים בודדים בשנה, שאף פעם לא נופלים בשבת. זאת אומרת, היום הזה גם אף פעם לא נופל בשבת קודש, על פי הקביעות והלוחות אשר בידינו מתוקנים, וחיברתי סליחות וקינות בבחיר ותחנונים, לאומרם ביום זה, בכל שנה ושנה, עידן ועידני, וכל איש אשר עריכו השם ויראתו שם ישראל מכונים, ישים את ליבו אלו הדברים בעניינים, ויקבע עצמו יום זה לקונן עליו כעל שני החורבנים, כמו שני חורבני הבית. אולי ישקיף השם ויראה ממעונים, כי עדיין לא שכחה חמת השם צבאות עליונים ותחתונים וכו'. וכתב המגן אברהם וכו' וכו' וכו'.
מאיפה לקחת את זה?
זה מלוח מסוים שבו יש את ה... שאלת כך. טוב, בכל אופן, אז הקדוש ברוך הוא רוצה בדווקא שעם ישראל יצא מהמצב העוברי, יגיע אל הלידה, ויבוא לידי התכלית שלו, יוציא לפועל את הכוחות שלו. רוצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו דירה בתחתונים דווקא. ולעשות דירה בתחתונים, אנחנו צריכים להגיע הנה למציאות לא פשוטה, להתמודדויות לא קלות, ומתוך ההתמודדויות, דווקא מתוך הניסיונות, להגיע לאמונה, ומתוך האמונה להתגדל. אמונה גם לשון הגודל. אז כנגד הראיתם וכנגד הלטור, קיבלנו את מצוות הציצית. שהיא נועלת הפרשה. הלטור והראיתם, פתחנו את הפרשה, עם פרשת המרגלים. אבל אנחנו מסיימים עם העניין הזה של וראיתם ולטור. כמו שכתוב, וראיתם אותו, ושרתם כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, נכון? וראיתם אותו. ולא תטור אחרי לבבכם אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, נכון? שני הדברים האלה נזכרים במצוות ציצית. כן? ונתנו על ציצית לכנף לתכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו וזכרתם, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ראיתם את הארץ, ראינו לטור את הארץ, ראינו את תשובת המרגלים, שזה ראינו את בני ילידי הענק, והעניין של הלטור כמובן, ועכשיו אנחנו רואים את התרופה. התרופה זה מצוות ציצית. מצוות ציצית, מצווה שהיא קודם כל דאורייתא, מצוות עשה, דאורייתא. היתרון שיש במצוות עשה זה שאם אתה לא מקיים אתה לא נענש. אתה לא מרוויח כלום, אתה לא נענש. אז זה יתרון, במרכאות כפולות, כן? אדם יכול להרוויח, הזוהר הקדוש אומר, מצוות ציצית, טוב, זה כמובן לא פה, שנייה. אומר הזוהר הקדוש על מצוות ציצית דבר מדהים. שהמצווה הזו, מצוות ציצית, היא הגנה לאדם, הגנה שלמה לאדם. כן, ומגנה עליו מעין רעה.
רבותי, תספר להם את הסיפור על הציצית.
איזה מה?
מהזהובים. לא, אתה סיפרת פעם שהיית בחברון, איך השם? עם טנקים?
לא, זה לא בחברון, זה היה בלבנון. רגע, שנייה, כן. רק, בוא, ספר בלי נדע. כי גם נדע ברנש דלאו יסטיסית התעוות בכל יומה תמים. אומר הזוהר הקדוש, בצורה הזו, באופן הזה, כמו כן, האדם שלובש ציצית נעשה בכל יום תמים. תם, שלם, בארבע כנפיים מתוקן כתקייעות. תמים זה תם, ים. ים, באות חלת דנונה, ושבעים דרגין דיימה, סיטרא בישא כדיסתכל באי ברנש, לא יכיל הבשה לבעין הבישה. הוא מוגן כמו הדגים, הלא כתוב שהתכלת דומה לים, והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לכיסא הכבוד. עכשיו, אומר שאדם יש לו כסיסית, אז הוא מוגן מעין הרע, כמו דגי הים שהם מוגנים. דגי הים, הדגים זה סימן, כל אחד יודע שדגים זה כנגד עין הרע, למה? יש להם עין הפקיחה, העין שלהם כל הזמן פקוחה, הם לא עוצמים עיניים הדגים. אין להם עין סגורה, כל הזמן אינה פקיחה, העין פקוחה, אינה פקיחה. עכשיו, בלו יצויה שנניח שהציצית הייתה רק מגינה מעין רע, לא מספיק, לא שווה. רק, אתם יודעים, 99 מיטות, אומרת הגמרא בברכות, 99 מיטות, מ-100, 99 מתים מעין רע. 99 מעין רע.
גם אם הוא בן 98 עומד.
השם יציל וירחם. 99% עין רע. בא הזוהר הקדוש. בא הזוהר הקדוש, אומר לך, אתה הולך עם ציצית, אתה מוגן מעין רע. מוגן מעין רע, אתה נהיה תם. תם ים, תמים, שלם, שמור. טוב, צריך לדעת, כן, ללכת עם הציצית, זה צריך לדעת, צריך ציצית כמו שצריך, אתה צריך לשמור שלא נפסקו הפתילים, אתה צריך לראות שזה ציצית שנעשתה כהוגן, שבזמן שהכינו אותה התכוונו לשם מצווה ציצית, הציצית צריכה להיות, כן, לעדות המזרח זה חייב להיות צמר, ציצית צמר, לאשכנזים יש הקלות, יכולים לראות גם עם ציציות, עם גופיצית וכל מיני כאלה שהם לא דופי צמר, אבל לעדות המזרח חייבים ללכת צמר. כן, קיץ הישראלי, ללכת עם צמר, פחות סימפטי. סיפרתי להם פעם, אמרתי לרב ישראל אלפרין, שהתחלתי ללכת עם ציצית צמר, אפרופו אני אספר עכשיו את הסיפור איך התחלתי, אבל כשהתחלתי ללכת עם ציצית צמר, באתי אליו, אמרתי לו, הרב חם! אמר לי, בגיהנום יותר חם. שאני אעזור. כן, אני, אבל אדם לובש ציצית רואה ניסים. רואה ניסים. אני, סייעתא דשמיא בלבנון, נכנסנו עם הטנקים לכיוון רשדיה, וטנקים וזחלמים ישנים, השם הציל, והחיילים אומרים לי, המפקד, קח ציצית, היו לי חיילים דתיים, קח שים ציצית. אני שמעת הציצית, שתנו לי איזה הסבר מקיף, מה זה הציצית, ככה מקיף בשתי דקות, מה זה הציצית, אמרו, מה יש לך להפסיד? גופייה, יש לך לאכול גופייה. שמתי ציצית. אנחנו נכנסים, אני עושה גם סיפור מאוד ארוך ויפה, קצר, וגם שפחות יפה, אבל רק כי רב שמעון ביקש. בקיצור, אנחנו נכנסים לאיזשהו, אני מגיע לפעתי, מגיעים לפעתי רשדיה. אני אחרון בטור, אחרון בטור. סעדי במורים, הייתי חטא שלוש. אחרון בטור, זחל אחרון, נועל את הטור. אני מקבל, היה לנו מגד חדש, הביאו אותו מגולני, אני מקבל בקשר חטא שלוש אליי. טוב, אני בא, כן המפקד, מה, תשמע, אתה הראשון בטור, אתה נכנס, אומר לי, היה שם שביל כזה שמוביל לי לתוך הכפר, אתה נוסע ישר ישר אחרי הטנק, הטנק היה עם נוכרי, עם גלגל שיניים כזה שמפוצץ לפניו ומוקשים עם דריכה כפולה, אתה אחריו, הטנק פונה שמאלה, אתה פונה ימינה, כבוש את הבית ספר. אמרתי למפקד, אני הייתי אמור להיות אחרון בטור, אני לא ראיתי תצות, אני לא יודע מה, אומר לי, שמע, אין לי ברירה, חי, לא משנה איזה סיפור, אתה, אל תדאג, כבוש את הבית ספר. שמונה חיילים, זחל, שמונה חיילים, אנחנו, אני, עם זה, ואנחנו, אני שועטים אחרי הטנק, באיזשהו שלב הטנק פורס שרשרת, נזרק הצידה, אנחנו ממשיכים, יורים עליהם כל הגמילים, ראיתי, זיהיתי, זה, חתכנו ימינה, מול בית ספר, מלחמה, קצת יורים, קצת פה, קצת שם, בסדר, אין אף אחד בבית ספר, אין באמת מה לכבוש, אין, כל יפה, כל נחמד, נכנסים, תופסים עמדות. בערב, לעת ערב, היינו, אי אפשר לקבל עזרה מחיל האוויר, הם היו עסוקים בגזרה המזרחית, עם הסורים, והיינו צריכים לרכך, היינו צריכים לכבוש את האזור של הכפר וה... השוקולדות, זה היה כפר של מחבלים ממש, עם רחובות כמו שוקולדות, והיה צריך ריכוך, אז הפעילו את הנונמם. את הנונמם. אתה עולה בשביל הנונמם, אתה עולה עם הקצין תיווח, עם הקטק, אתה עולה לאיזה גג שולט, ובמקרה זה היה בית ספר, על גג הבית ספר, ואתה מתחיל לטווח אותו. טווח. 50 אום טווח, אתה רק... בקיצור, באיזשהו שלב אנחנו חוטבים RPG מתחתנו, ואומר לקטק, בואו נסתלק מפה, הם זיהו אותנו. אומר, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, נתנו עוד איזה אחד, ירד שם, היה פיצוץ גדול, קיבלנו RPG מעלינו. חילצנו לאחור, ירדנו למטה מהגג למרפסת שממנה יש כיתות, וזו מרפסת שמובילה ככה בחטא את כל הקומה. חילים לרוץ, ביני לבין הקיר, אני לא מגזים, במרחק של פחות מחצי מטר, עובר RPG, מגלח את הקיר, לא מתפוצץ. מגלח את הקיר וממשיך הלאה, מתפוצץ עוד איזה 150-200 מטר ממני. ניסי ניסים, ניסי ניסים. זה התחלה של הציצית. למחרת בבוקר, מסדר בוקר, חיילים שלי עומדים עם האפודי מגן, אז זה האפודי מגן, לא היה קרמי, שמרמי וזה. האפודי מגן, כבדים, עופרת. בקיצור, עם האפודים, עם הקפלסים, עם הכובעים, עם כובעי מגן, עם הכל, 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 הכל. ואני ככה עם נשק בהצלב והציצית. בלי אפוד, בלי מגן, בלי שום דבר. יורד פגז, נפל, 150 מילימטר, מעל הראש שלנו על עץ, פוגע בעץ ומתפוצץ. היו שם הרוגים, היו שם עשרות פצועים. אני העדף זרק אותי מתחת לאיזה זחל, אני יוצא אפילו לא נטז, אפילו לא נטז. הציצית הייתה מגן וצינה, ממש ככה, אי אפשר להסביר את זה אחר. אי אפשר להסביר את זה אחר. ציצית זה כוח, הקדוש ברוך הוא נותן לך אפשרות. זה, ציצית זה כתוב בספרים שהציצית זה כמו חבל, כמו חבל שהקדוש ברוך הוא זורק לטובע בים. זה הקדוש ברוך הוא זורק לו חבל, זורק לו חבל, בוא, תחזיק, אני מוציא אותך מאיזה צרה שאתה נמצא, בוא, תחזיק רק, תחזיק בחבל. אתה מחזיק בחבל, והקדוש ברוך הוא עושה את יתר העבודה. זה רק ההתחלה של מה זה ציצית, רק ההתחלה. יש פה לדבר על העניין של ציצית, זה סימן הדמלכה. זה אדם שהולך עם ציצית, הוא אומר, אני עבד למלך מלכי המלכים. עבד מלך, מלך. כך אומרת הגמרא, עבד מלך, מלך. מישהו נוגע בעבד של המלך, הוא נקרא מורד במלך. המלך מתעסק איתו. המלך דואג לעבדים שלו, הוא דואג להם ללחם לאכול, לבגד ללבוש, להגנה, לבית. זה ביזיון למלך אם העבד שלו לא נראה טוב. אז המלך דואג לעבדים שלו. נו, אז מה הלבוש של העבד? ציצית. אנחנו עבדה דמלכה, אנחנו עבדים של המלך. זה הציצית, הציצית הזו היא כלי עוצמתי, כלי עוצמתי. זה חבל, ממש חבל. וזה לא סתם חבל. יפה. יפה. בלי נדר. הכל בלי נדר. זה 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 בלי נדר. ארץ ישראל נקנית, ארץ ישראל נקנית בזכות שמירת העיניים, שמירת הברית וצניעות. שמירת העיניים, שמירת הברית וצניעות. זה הזכות שארץ ישראל נקנית בזכותה. שמירת העיניים, צניעות ושמירת הברית. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שלעתיד לבוא המאבק יהיה בינינו לבין בני ישמעאל, מהטעם שמהם שומרים ברית. הם גם צובו על הברית. גיל 13, מלו את ישמעאל. אז יש ציווי של גיל 8 ימים למול, זה אנחנו, והם ל-13 למול. זה... ולכן המאבק יהיה בינינו לבינם, לא בינינו לבין האדומים, לא בינינו לבין הסינים, לא בינינו לבין אלה שגם צובו למול. למה? כי ארץ ישראל נקנית בשמירת הברית. ובזה אני רוצה לסיים, ולכן אני חייב לעשות זה מהר, כי הזמן קצר ביותר. הציצית מגינה בדברים האלה גם. היא עוזרת. נכון? כמו שאנחנו מכירים את הגמרא, את הגמרא על אותו אחד שהלך לאיזה זונה, נכון? ושקל על ידה, שקל על ידה, שקל על ידה 400 זהובים, כיס עם 400 זהובים וכולי. זה גמרא במנחות ממדלת שמה, וכל הסיפור שהיה איתו, שלא יהיה לנו את הזמן עכשיו לספר, אז אני רק מזכיר אותו בקצרה, שצריך לנתח אותו ולהבין אותו, את המשמעות שלו. אבל מה מציל אותו, את אותו אחד? הציצית. הציצית זה אחד, הוא יכול להיות פרוע בראש, הוא יכול לעשות שגיאות, הוא יכול לעשות שטויות, עד שהציצית תופחת על פניו. הציצית תופחת על פניו. ציצית זה לקיים תרי"ג מצוות. כשאדם שם על עצמו ציצית, אז ציצית זה לקיים תרי"ג מצוות. כמו שמביא בעל הטור, ומי שימצא יראה איך זה הגימטריה של ציצית, 5 חוטים, 8 קשרים וכו', זה כנגד תרי"ג. תראו בבעל הטור, אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. אבל יש דבר אחד שהוא ברור בהדיה, שארץ ישראל נקנית בשמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הברית ושמירת העיניים ובצניעות. רק עכשיו ראינו אתמול שלשום דבר נורא והיום, נורא והיום, שזה גברת, אני לא יודע איך לכנות אותה אפילו, אני לא יודע, אני מקווה מאוד שמדובר בחולת נפש ולא משהו אחר, אבל שהיא מגיעה, זה גם שאלה, לא צריך לשאול את השאלה הזו, למה חולת נפש מגיעה לכותל ערומה כביום מבלדה, למה? למה דווקא לכותל? למה היא לא הולכת, למה היא לא השתגעה במצד הגאווה? או שאולי כן. אבל למה בכותל? למה לא באמצע רחוב קינג ג'ורג'? למה בכותל? לא, אני שואל את זה, אני שואל את זה כי אני לא בטוח שמדובר באמת בחולת נפש, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. ברור שהעניין של הצניעות זה המבחן שלנו. העניין של שמירת העיניים זה המבחן שלנו. יש גם הברית זה המבחן שלנו, המבחן של הדור הזה. זה שמירת העיניים בפלאפונים, זה שמירת העיניים ברחוב, זה שמירת העיניים בים, זה שמירת העיניים, אי אפשר ללכת כמעט ברחוב היום. שמירת העיניים זה משימה. זה ממש משימה. ואותו דבר שמירת הברית. בכל המובנים ובכל העניינים. כולל אבק שמירת הברית. בכל צריך לרכז מאמץ. ותשימו לב לעובדה המדהימה שאתם יכולים להאמין לי או לא, אבל אפשר למצוא את זה בבן ישחי, אני לא זוכר עכשיו באיזה פרשה הוא כותב את זה. בבן ישחי הוא כותב מפורשות שהערביות הן פרוצות. אם אתה עושה סמל לפריצות, זה ערביות. תסתכלו עליהן היום, מכוסות, מכף רגל, איך הן הגיעו להיות כאלה מכוסות? כי במאבק, מאבק על ארץ ישראל, גם אם הם לא מבינים, הם לא מבינים את זה, מפה, מהתת מודע שלהם ומעל מודע שלנו, המאבק הוא בדיוק על הנקודות האלה. על שמירת הברית, על הצניעות, על שמירת העיניים. והיא לא השתגעה, היא לא עלתה להר הבית להשתגע. היא באה להרחבת הכותל להשתגע. כי אם הייתה עולה להר הבית להשתגע, מה שהשתגעה המשוגעת הזו, חיה היא לא הייתה יוצאת משם. זה ברור לכל בר בעיריו, לא צריך להיות גאון בשביל להבין את זה. איכשהו השיגעון נעצר איפה שהיא מבינה, איפה שהיא יכולה לצאת חיה ואיפה לא. בני ראובן, גד וחצי שבט המנשה לא נכנסו לארץ ישראל. משה רבנו לא נכנס לארץ ישראל. ראובן לא, הרמה מפנו כותב את זה מפורשות, שגם הברית גורם לזה שהארץ מקיאה את האדם החוצה. מקיאה את השבט החוצה. מאמר חיקור הדין, המגלה עמוקות מביא את זה. שלמה ראובן לא נכנסו לארץ? כי ראובן בזמן שהוא ברגע תשמיש שיעקב משמש עם לאה, הוא בטוח שמי? רחל. הוא משמש עם לאה, אבל הוא חושב על רחל, הוא חושב שרחל. זה נקרא בני תמורה, לשון הרמה הזה. אבל לפי ששתה יעקב בכוס זה ועינו בכוס אחר, שהיה יעקב אצל לאה וחשב שהיא רחל, והיא בבוקר והנה היא לאה, אבל כל הלילה חשב שהיא רחל, ובזה נתחלל ראובן ולא יכול היה לבוא לארץ ישראל. במה נתחלל ראובן? שלא הייתה ביצירה שלו, לא הייתה קדושה, קדושת הברית, אלא העין הייתה אצל מישהי אחרת. שותה בכוס זה ואינו בכוס אחר. הרמה מפנו מביא את זה והמגלה עמוקות. הרמה מפנו במאמר שנקרא חיקור הדין, ככה נקרא זה, והמגלה עמוקות מביא את זה באופן קוף צדיק תת, ככה זה נקרא.
הוא באמת חשב שזאת
רחל? הנה חינם, הוא מסתכל עליה, הוא עם לאה, נמצא שותה בכוס שנקרא לאה, ועיניו ברחל, שותה בכוס אחר. וגד אותו דבר, גד הוא הבן הבכור של זלפה, שהיא השפחה של לאה. עכשיו, על פי לשון התורה, גם זלפה ניתנה ללאה, ניתנה ליעקב, בלי שקודם לכן נתבקשה רשותו של יעקב. כאשר רחל נותת את בלהה ליעקב, היא מבקשת את רשותו. היא אומרת לו, אולי יבנה גם אני. אולי גם אני יבנה מזה. בואו, קח את השפחה שלי. אבל כאשר לאה נותת את זלפה ליעקב, אז כתוב, ותיקח את זלפה שפחתה ותיתן ליעקב לאישה. בלי לשאול אותו רשות קודם, אלא היא נותת אותה. כתוצאה מזה נולד גד. גד, גם הוא, כיוון שהיא לא נמלכה, ככה זה לשון המדרש, כיוון שהיא לא נמלכה ביעקב תחילה, אז גם גד הוא נחשב מחולל. צריך שהדברים יעשו בהסכמה, שהם קידושים כהוגן וכדת וכדין, לא בכפייה. שרה, כשהיא מביאה את הגר, אז היא נמלכת באברהם אבינו. עניינה, הצרה אני השם מלדת, בונה אל שפחתי, ואולי בנה מנה וכו'. גם רחל אומרת, הנה בילה שפחתי, או, יש איזה בוא אליה, כן? יש איזה בקשה. על גד, למה הוא נקרא גד? ותאמר לאה, בא גד, ותקרא שמו גד, בא גד. מה אומר רש"י שם על המקום, מה זה בגד? בגדת בי שבאת אל שפחתי, כאיש שבגד באשת נורות. ככה אומר, זה יש בגידה. בגידה, גד זה לשון בגידה. זה בגידה, גד לא נכנס לארץ ישראל. בגידה לא נכנסים לארץ ישראל. ארץ ישראל מקיאה את הבוגדים. מקיאה. אדם צריך להיזהר בדבר הזה. שמירת הברית זה אבן יסוד בעוצמת החזקה שלנו בארץ ישראל. חצי המנשה, אז מה תגיד?
לחמור.
מה יפה? חצי המנשה. יש לחצי שבט מנשה, מנשה ואפרים, ממי הם נולדו? מנשה ואפרים נולדו מזיווג של יוסף עם אסנת. אסנת,
אוקיי.
אסנת הבת של דינה ופוטיפרה. אז היה לה חלק אחד של פוטיפרה שהוא לא יהודי. נכון? כמה מתוך, חצי היה טוב, חצי שלה, וחצי לא היה טוב. אז חצי מנשה נכנס, כי הוא החצי הטוב, וחצי מנשה נשאר, כי הוא החצי הלא טוב, הוא החצי שבא מפוטיפרה. הכל מסודר, זה לא מקרה. אין שמירת הברית, יש עם גוי, אתה לא נכנס. החלק הלא מתוקן לא נכנס לארץ ישראל. ומשה רבנו, אומר הרמה מפנו, משה רבנו זה גדול ישראל, איך הוא לא נכנס לארץ ישראל? איך הוא לא זוכה להיכנס?
אמר מתחתן עם דודתו.
אמר אמרם מתחתן עם הדודה שלו. אמרם נשוי ליוכבת, יוכבת הייתה הדודה שלו. לעתיד לבוא כשניתן את תורה, אז נישואים עם דודה אסורים. זה עריות. דודה זה עריות. דוד יכול לשאת את את האחיינית שלו, אבל אחיין לא יכול לשאת את הדודה לאיסור עריות. כבר ניתנה תורה לפני שנכנסים לארץ, זה הפך להיות מעשה אסור. כשמדובר במשה רבינו, הכל מאוד מוקפד איתו, מאוד מוקפד איתו, טוב, הוא לא נכנס לארץ. הזהירות הזו שהיא זהירות שרק הקדוש ברוך הוא יכול להשגיח שהדברים יהיו כל כך מתוקנים, כל כך מסודרים.
זה מגיד על יעקב אבינו שתגיד נפתח הגבול.
נכון, אתה צודק שזה בעיה. אם יעקב אבינו היה חי אחרי שניתנה תורה, הוא כנראה לא היה נכנס לארץ. הוא חי וסיים את חייו לפני שניתנה תורה. משה רבינו רצה להיכנס לארץ אחרי שניתנה תורה. ולכן, כיוון שזה כבר נאסר, אז לכן נמנע ממנו להיכנס לארץ ישראל. בדיוק מהסיבה הזו.
ויוכבי לא התחתן גם לפני מתן תורה? לא התחתן עם
מתן תורה?
כן. נכון. אבל כיוון שזה נאסר והוא בחיים, עכשיו הוא בא להיכנס לארץ ישראל, וזה כבר אסור. אז ממילא לא נותנים לו להיכנס לארץ. פחד פחדים. זה פחד פחדים הדבר הזה. למה זה פחד פחדים? כי זה קודם כל תובע מאיתנו תביעה גדולה מאוד. תביעה גדולה מאוד ועצומה, דווקא בדור שהכל הפקר, הכל פרוץ, אין גדרות, אין סייגים, אין שום דבר שעוצר, שאומר לך תפסיק, אל תדרדר במדרון החלקלק הזה. להפך, תחת כל עץ רענן הפכו את הדברים הכי בזויים, הכי שפלים, הכי מטורפים, הכי מוזרים, הפכו אותם לנורמליים לגמרי. זה טירוף מערכות, זה לא יאומן כי יסופר. עוד פעם ידברו על הדור הזה כדור של משוגעים, של מטורפים. זה לא יאומן כי יסופר, זה נגד הטבע, 100% נגד הטבע, 100% נגד הטבע, כי אם כולם יהיו כאלה לא יהיה המשך קיום למין האנושי. אז זה לא יכול להיות שזה נכון. זה דבר ברור שמכשירים תאווה, מכשירים אותה תאווה בזויה, מכשירים אותה כאילו יושב זה אתה, אתה מול מזבח, ואוי ואבוי אם תדבר על זה, או אם תבקר את זה, או אם תגיד איזה משהו נגד זה, אוי ואבוי לך ולנפשך. זה לא היה בשום תקופה בהיסטוריה של המין האנושי בצורה הזו. זה תמיד היה, אבל אף פעם לא בצורה הזו, אף פעם לא בעוצמות האלה, ולא לא היה בזה אף פעם גאווה. גאווה לא היה בזה. גאווה זה הדבר, יכול להיות שזה משהו שנובע מגאווה, יכול להיות שאם אנשים היו קצת יותר צנועים להפך הגאווה, אז לא היינו מרגישים בזה כל כך. אבל כשזה הופך להיות באמת גאווה, זה נורא והיום, זה פשוט נורא והיום.
לא מרגיע, היום בדקתי את הסמל של הדגל שלהם, למה הוא קיבל את הצבעים האלה, אמרו מי המציא את הדגל הזה, והדגל הזה הוא נלקח על הערה, ואני חושב לו זה של השקשת בענן, ושם הם לקחו את זה.
שאלה היא באה, תיקון, תיקון הברית שבין הקדוש ברוך הוא לזה, וזה נקרא תיקון הברית, כמו שמביא, כמו שמביא התומר דבורה בפרק שישי, שהוא קורא לזה הברית, ולכן האדם לא, לא מצביע על הקשת ולא מסתכל בקשת, כי זה כמו להסתכל בברית, כמו להסתכל בברית. זה, 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 שום דבר הוא לא מקרה, אבל בסוף, בסוף הכל ברור. אז זהו, אז יהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו מבניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה הזאת יש ברוך הוא נזכה לסרט תורה, ובא לי קוראים לזמן נאמר.